חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, אימון התבוננות. האורח שלי היום הוא מרצה וסופר, חיבר 11 ספרים בתחום תורת הנפש היהודית שנמכרו בעשרות אלפי עותקים. בעברו היה עיתונאי, עוזר פרלמנטרי, יועץ תקשורת ויועץ מקצועי בכיר במשרד השיכון והבינוי במשרד התעשייה והמסחר. הוא מרצה בארץ ובעולם, יש לו ערוץ טיק טוק עם עשרות אלפי צפיות, והוא מתגורר ביישוב אליאב, בו אנחנו מתארחים כרגע. דוקטור יחיאל הררי, מה שלומך?
שלום נטלי, חיית בדיגיטל, אני מרגיש כמו הספד נהדר.
חס ושלום. אוי ואבוי. לא, לגמרי זה הרמות.
הכל טוב.
אז זה מצחיק, אז אני בעצם, אנחנו בעצם מתארחים אצלך, אתה לא מתארח אצלנו.
כיף שבאתם, כיף גדול.
באמת, מקום מדהים. אני אתחיל איתך בשאלה שאני שואלת את כולם בתחילת הפרק. אם היית יכול להתחלף עם מישהו אחד ליום אחד, יש איזה מישהו כזה? דמות כזאת, זה יכול להיות מישהו לא, שלא חי יותר, או מישהו לא, מישהו דמיוני, או...
וואי, זו שאלה מכשילה, כי אחד העקרונות הכי גדולים שאתה צריך לעבוד עליהם זה לאהוב את החיים שלך ולאהוב את המקום שלך. ברגע שאתה רק מעלה לעצמך בראש, אולי אני רוצה להיות שם, אפילו במשחק, אפילו בפודקאסט, אפילו ככה סתם, אולי הייתי, אז זה כבר, מה זה עושה לך? נכנס לך במשהו, אולי היית רוצה חיים אחרים של מישהו אחר, ואז אתה פתאום כבר פחות קצת אוהב את החיים שלך. יש לי סיפור טוב, אפשר במקום תשובה?
בטח.
יש לי חבר שהוא, יש לו מעבדה גדולה לכימיה. פרופסור לכימיה בטכניון, בחור מאוד רציני, איש מאוד רציני, יש לו פודקאסט מאוד מוצלח, והוא סיפר שהם נסו קבוצת תלמידים, קבוצת מסטרנטים שלו, דוקטורנטים, נסו לטיול כזה בדרך, דיברו ככה איזה יום התרעננות ודיברו בדרך, והוא שאל, כל אחד שאל, אם היה לך מיליון דולר, למרות שמיליון דולר בימינו, אתה אפילו בית בהרצליה לא קונים,
נכון.
אבל נניח, כאילו איזה סכום, קיבלת סכום גדול, מה היית עושה עכשיו? אז כולם ענו תשובה, הייתי ממשיך במחקר שלי כמובן, רק אולי קצת יותר בנוחות, ומישהי אחת אמרה, אני חושב דוקטורנטית, היא אמרה, אם היה לי מיליון דולר, הייתי עוזב את הרשת המעבדה כאן ועכשיו, והולכת לעשות משהו אחר. יום למחרת היא קיבלה מכתב פיטורים. כאילו, אם את לא רוצה לעשות את זה, את מה שאת עושה, אז מה את עושה פה לגמרי? אז אני חושב ששאלה מכשילה, כי היא גורמת לך לחשוב אולי משהו אחר.
אז אני דווקא, אז אני חייבת להגיד לך שדווקא המסקנות שאנחנו מגיעים אליו, כל אורח שאני שואלת אותו, אז תמיד אנשים חושבים על זה, ובסוף מגיעים למסקנה שהם לא היו רוצים להתחלף עם אף אחד.
מדהים, מדהים.
אז זה כזה תרגיל בהפוך על הפוך.
רגע, עוד סיפור קטן בא לי להכניס קטן. אפשר, זה פודקאסט, נכון?
אני אשמח, ברור, לגמרי.
רבי עקיבא אומר, מתי יש לך עילה להתגרש? אתה יכול להתגרש, זאת אומרת, לעזוב את המקום שבו אתה נמצא, להחליף בת זוג. הוא אומר, אפילו מצא נאה ממנה, גם אם אתה מוצא מישהי יותר יפה משתך. וזה מטורף, תחשבי רבי עקיבא, גדול חכמי ישראל, כאילו שכל היהדות על פי רבי עקיבא, הוא אומר לך, אם אתה מוצא מישהי יותר יפה משתך, אתה יכול לעזוב אותה וללכת למקום אחר. והתשובה היא שאם לרגע אחד אתה עונה על השאלה ששאלת אותי נטלי, ואתה אומר, אולי הייתי רוצה להיות שם, וכבר יש מישהי יותר יפה ממנה, כבר יש לך גירושים בלב מהמקום שלך. אז אנחנו נסתפק במקום שלנו, ונרצה יותר להשיג בו, ותודה על השאלה, מתנצל שהייתי עקיף כזה.
לא, לא, אבל זה, האמת היא שזה באמת...
אחרי שאמרנו, הייתי מחליף עם אילון מאסק אולי איזה יומיים.
עם אילון מאסק. אני הייתי מחליפה עם טראמפ, נראה לי. ליום אחד.
עכשיו אתה צריך לקבל גם את התכונות שלו ואת האישיות שלו.
לא, הכל, אתה כאילו כל החבילה. אבל גם את הכוח שלו וגם את היכולות שלו, אז כאילו כל בא ביחד. אז אני רוצה להתחיל דווקא כאילו עם דאגה, שהדאגה הזאת היא, אני מרגישה שהיא לא נמצאת רק אצלי, היא נמצאת אצל הרבה אנשים והיא קשורה לסיטואציה ולאירוע המתמשך שאנחנו כולנו חלק ממנו, מלחמה ופיגועים וחטופים, ואני מרגישה שיש איזשהו צורך בחיזוק מנטלי, ואני חשבתי לעצמי אתמול כשעבדתי על הפרק, שאם אנחנו רוצים לחזק את הגוף שלנו, אז אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, נכון? כאילו הולכים, מתאמנים, בוחרים איזשהו משהו שמתאים לנו, אבל אם רוצים להתחזק בנפש, מה עושים?
אז בוא נתחיל עם כמה רבדים של התבוננות, שיוכלו לעזור לנו בעצם להתחזק. אחד, המצב הזה לא שונה בהרבה מצבים אחרים, בהיסטוריה של העם היהודי בכלל, ושל המין האנושי. לא היה מאה שלו, היו בו מלחמות מטורפות. לכי עכשיו 100 שנה אחורה, 70 שנה אחורה, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כאילו, אוקיי, פרופורציות, הקמת המדינה וכולי. זאת אומרת, צריך פרופורציות בחיים. לא נולדנו, זה החיים. זה חיים של מי שפותח תנך, כאילו, קורא מה קרה שם. זה חיים אכזריים, לא פשוטים בכלל. צריך ללמוד לחיות אותם. אז זה בית אחד, כאילו, תמיד פרספקטיבה מכניסה אותי לזה שאף אחד לא הבטיח לי קפוצ'ינו על תמיד, בירה בלחוף הים. אחד, שתיים, זה לא יעיל להיות חלש, עצוב, בלי כוחות, מיואש, לא מאמין. זה לא יעיל. כשאתה מיואש, מה אתה אומר? אני לא מוכן להתמודד. אני לא מכיר שיש לי פה השפעה. אני לא חושב שאני אוכל לשנות את הדברים.
אין לי את הכלים.
גם אם יש לי מי יקשיב לי, מה אני אעשה, משם נובע הדיכאון, בן של פרט, בן של אומה. אומה חייבת להיות חזקה מנטלית, כמו שאנשים חייבים להיות חזקים מנטלית. וזה מתחיל קודם כל מהידיעה שזה לא יעיל לך. אז למה אתה עושה דברים שלא יעילים לך? למה שתחשב מחשבות שלא מול ללחות אותך לשום מקום בריא וטוב בנפש? אז עד שאתה לא מכיר בזה, שזה לא יעיל לך ושזה מוריד אותך למטה, אתה לא תיפטר מהם. כאילו, הרבה פעמים אתה אומר, אבל מה? תראה מה קרה. אוקיי, תחשבי על זה ברמת הפרט. למשל, הילד שלך עכשיו פתאום מתקשר ומשהו אולי לא בסדר, התקשרה הגננת. החרדות לא בריאות לו, ולא לך, ורק עושות, יש לכם שעה נסיעה חזרה. בלי פרקים, אני מקווה. וזה רק מוליך אותך ל... כשהילד שלי היה במילואים, או בסדיר, מה הוא צריך ממני? ידיעה של ביטחון, שהכל יהיה טוב, בשפה של ביטחון ואמונה. אז זה השלב הנמוך ביותר, של יעילות. יעילות לדעת איפה מרוחה הגבינה, מה נכון, איך אתה צריך להתנהג. ככל שאדם שמח יותר, יש לו יותר סיכוי לנצח, וככל שאדם שמח יותר, יש לו יותר בריאות נפשית, והוא דוחה מחלות, גם ברמת הפרט, כשאתה בית לחץ וסטרס, יבוא מחלות, יבוא סרטן, יבוא כל הלחץ דם, זה לא איום, זה כאילו...
זה קורה, הגוף זה נשמע, עובדתית קורה.
הגוף נשמע לנפש, וכשהנפש חלשה, הגוף חלש, וכשהגוף חזק, כשהנפש חזקה, אז הגוף הרבה יותר חסין ועמיד, גם אם אתה לא רץ 3 פעמים בשבוע ועושה מה שצריך. כשאתה עולה שלב יותר גבוה, אלה שתי התבוננויות שהן כאילו, אחת היסטורית ואחת תועלתנית, ויש שלבים יותר גבוהים. השלב היותר גבוה אומר, אני לא פה סתם בעולם, יש לי פה תפקיד. אין שום אדם שעושה משהו סתם, שהוא פרייר. וכמו שאין אדם שעושה משהו סתם, גם הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם סתם, אם אתה מכניס את הרגל למשוואה. והוא ברא אותי כי יש לי פה תכלית ויש תפקיד, והתפקיד הזה קצוב בזמן, והתפקיד הזה קשור בלעשות שמחה בסביבי ולתקן עולם. וכשאני יודע שזה עולמו של הבורא, ולא עולמו של האדם, מה זאת אומרת? אחד העקרונות הכי חשובים ביהדות זה שהעולם נברא כל רגע מחדש. הוא לא נברא פעם, הוא נברא כל רגע מחדש. אם הוא נברא כל רגע מחדש, אין רשות, מעקתי רגע, אין רשות שהיא חיצונית לו. אין רשות שהיא... ואם אין רשות שהיא חיצונית לו, אז כל דבר שהוא עושה הוא מדויק. הרע והטוב. התפקיד שלנו זה למצוא את הטוב בתוך הרע, להפריד אותו. זאת אומרת, יש לך תפקיד אקטיב בעולם, לא רק להסתכל על המאורעות ולהגיד, אוי, מה קרה, ולא רק לתקן ולהקים מדינה טובה עם אחווה ורעות ושמחה, אלא גם להבין שזה עולם פנימי יותר, ולקבל אותו ולשמוח בו. זאת אומרת, את יודעת, תלכי על, אני אתן לך דוגמאות כדי שזה ירד למטה, אלי שרבי, בתוך המנהרות החמאס. הוא אומר, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והוא אומר, אני, האמונה החזיקה אותי. אני מאמין שאני לא סתם פה, ואני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם לא דתי, שלא היה מאמין קודם לכן, או שלפחות לא פיתח את האמונה, אמונה מלשון אמון. ופתאום הוא מוצא את האמונה כמקור עוצמה, והוא לא מתלונן. והוא יוצא החוצה, אחרי שהיה 499 יום, אני חושב, כבול בשלשלאות ברזל, אוכל פיתה ליום, ואומר, תפתחו את המקרר, תראו איזה, כאילו הוא שמח, ואומר שם טוב, שאומר אותם דברים פחות או יותר. כאילו, אומרת, בלי אמונה, בלי תפיסה שיש פה משהו יותר גדול, בלי לראות את ה... כאילו, ובתוך המנהרות, עכשיו, ישבתי פה לפני איזה שבוע עם חבר, שני חברים, שניהם כאלה, משפחות מאוד מבוססות, אחד מתחיל להתלונן, מספר. אז הסיפור הראשון, אוי, אמא שלו הזמינה את כולם למלון דן לפסח. וכמה הוא סבו, ואי אפשר היה להגיד את האגדה, כמו שצריך, והיה רעש, ואז אחרי זה אומר, אוי, וחודש הבא, סבתא שלי הזמינה אותנו לחודש בתאילנד. כמות התלונות, אלי שרבי לא התלונן ככה כל 500 הימים הללו. ממש. למה? כי כשיש לך הכל, אתה כאילו מרגיש כאילו שרק מישהו לא ייקח לי, ואתה כל מה מפחד, שם מתחילות החרדות. נזכיר לחרדות, הפתיחה שלך הייתה טובה, אבל חסרה את התזכורת של לפני השביל העשירי, 25% מהאוכלוסייה האמריקאית מדווחת על חרדות. אנחנו אחריהם. למה? ככל שהחברה יותר מערבית וסביעה ומלאה ומצליחה, יש לך מה לאבד? כשיש לך מה לאבד, אתה בחרדה. כשאתה פתאום מתנתק ואומר כלום לא שלי ואין לי מה לאבד, אתה גם לא מפחד על עצמך ואתה משתחרר, וזה הרובד היותר גבוה. אם אדם, ננסח את זה בצורה ככה קשה יותר, אם אדם רוצה לא להיות בחרדות, הוא חייב לאחוז בשני היבטים. אחד, להיות משוחרר בכל רגע. כל רגע אני מוכן למות, מוכן יותר, מוכן להפסיד כסף. כל רגע אני מוכן, כאילו, בסדר, מה אתה רוצה ממני? כאן, כאן. ככל שאני יותר, שלא יקרה לי כלום.
גם זה קשור לעניינים של שליטה. ככל שאני חושב שהדברים הם בשליטתי, אז יותר קשה לי לשחרר אותם.
חרדה זה שליטה. אני רוצה לשלוט במה יהיה בעוד רגע. אני רוצה לשלוט בעתיד. אני רוצה לשלוט באיך הדברים. בבן זוגך רוצה מיזם חדש. אני רוצה לשלוט שהדברים ילכו כמו שצריך. ביטחון. אני אעשה את מה שצריך, אני לא שולט בכלום. לאן שזה יסתובב, לאן שדברים ילכו. ויש בזה משהו מאוד כיפי, מאוד נעים, כי אתה משוחרר. אתה לא חייב שדברים ילכו בדיוק כמו שאתה צריך, ושתרוויח את מה שחשבת. הם יורדים, הם עולים. הרי ירידה ועלייה זה מאוד קשה, זה מאוד סובייקטיבי. ואם דווקא כשהפסדת קצת נפתח הדלת חדשה ולמדת, ודווקא כשהרווחת, אתה פתאום יותר בלחץ, כי עכשיו הרווחת, ואתה צריך לשמור על ההצלחה שלך. זאת אומרת, השחרור, אמרנו, היבט ראשון של, שעוזר מאוד בנפש, זה לשחרר. הבית שני זה לדעת שאתה פה, יש לך תפקיד בעולם. והתפקיד הוא קטן. כאילו, הוא לא מה אני רוצה, אלא מה צריכים ממני העולם. כשאתה קולט את זה, העולם זה אשתי, זה הילדים שלי, זה המשפחה, זה כרגע הפודקאסט. מה צריכים ממך? איפה שאתה הולך? מה צריכים ממך? חיוך, חום, ידע, מאמץ, גילוי כוחות. כשאתה קולט את זה, אתה פתאום בכל מקום יש לך ערך והשפעה, והחיים נראים הרבה יותר רעננים וטובים.
לגמרי, וגם הקלה, אני חושבת.
לגמרי. רק מה?
קשה ליישום.
למה זה כל כך קשה ליישום? כי אף אחד לא רוצה לשחרר שליטה. אני רוצה לשחרר, הרי מה כל חברות הביטוח עושים את הכסף? אז זה שנותנים לך אפשרות לשלוט. כשאני משחרר שליטה, אני כאילו, אני מקריב את הדבר הכי יקר לי, שזה אני עצמי. אני צריך לוותר על עצמי, וזה קשה לוותר על עצמי. להגיד, טוב, אני, לא אכפת לי איך הבית יהיה מבולגן, כדי, כי אני רוצה בית שמח, אז לא אכפת לי שהבית יהיה מבולגן. לא אכפת לי שבן הזוג שלי הוא לא הכי, אבל אני אוהבת אותו כמו שהוא. צריכה לוותר על מה שאני רוצה, ולראות אותו ולא את מה שאני רוצה, וזה קשה לוותר על עצמי. זה הקאץ'. ויתרת על עצמך, הרווחת בגדול, רק זה כל כך קשה.
מדהים, משהו שצריך להתאמן עליו.
להתאמן לשחרר. כן. אני אגיד לך משהו לא נעים. אם אתה לא משחרר, אם אתה לא עושה את זה, אתה חוטף. המציאות מחטיפה לך. אין לך ברירה, לא תשחרר, אתה פתאום תגלה שאתה לא שולט, פתאום תגלה שהילדים שלך מורדים בך, שאלה עושים מה שהם רוצים, שלא הרווחת כמו שרצית, ואם הרווחת, אתה פתאום מתבאס על, כאילו אתה פתאום מגלה שאתה לא באמת שולט, אתה מגלה שאתה, אין לך ברירה, אלא להלך במסלול הזה. אז או בדרך הקשה או בדרך הטובה. או שדרך לשמוע פודקאסט, ולהפנים ולהטמיע ולהתאמן, או כאפות. שהכל יקרה כמו שאני רוצה. אני, את יודעת, זה קורה מי למצוא את הבן זוג, ואז בגיל 25-27 מתוסכלת שלא מצאת בן זוג בדיוק כמו שרצית, או שהאוטו בדיוק יהיה כמו ש... ואז אתה כל הזמן מתוסכל, כי אתה כל רוצה כמו ש... אתה... אין את האלמנט, אמרת הקדוש ברוך הוא, אבל אין את האלמנט של שחרור וחיבור לשינוי, להתחדשות, להוויה, אפשר סיפור? טוב. סיפור זוהר, זוהר. לא טוב, את... לא יודע איך חיות דיגיטל יאכלו את הסיפור הזה, אבל יש סיפור מאוד יפה שקראתי אותו שבוע שעבר בזוהר, ודווקא דיברתי עליו באיזה פודקאסט. מגיע יום ממיתה של אדם.
אוקיי.
והדבר הכי מאתגר בחיים האנושיים זה חיבור של הנפש והגוף. כי הנפש זה חיות, מקור חיות, מקור חיים, דבר מורפי, רוחני, יולי. וגוף, דבר מדיד, כמית, את אדם מת, אז נשאר הגוף, כאילו, שנרכב באדמה, לא נעים, אבל... והקושי הכי גדול שקורה במהלך 9 חודשי ההיריון, זה החיבור בין נפש לגוף. לוקח נפש שמחבר אותה, כדי שתדע לגלות את כל הכוחות שלה בתוך הגוף. עכשיו מגיע יום המיטה, צריך לפרק בין שניהם. איך מפרקים אותם? מה קורה? איך אתה מפרק אותם? אז יש זוהר מאוד יפה, שמתאר שאדם, רגע אחרי שהוא נפטר מן העולם, הוא רואה את המלאך המוות ברגעים האחרונים או משהו כזה, והוא ניכר לפניו, והמלאך אמור להפריט את הנפש מהגוף. מלחיץ. איך זה, מי שלא מה, זה קורה.
Okay.
כאילו, איך זה קורה? אז הוא אומר שהוא מעורר בו כזאת תשוקה, והתלהבות, והתרגשות, וצימאון, לצאת, להתחבר למשהו גדול ממנו, לאין סופי, לבלתי מוגבל. אנחנו מכירים משהו מהתשוקה הזאת, אתה כל היום עובד קשה, מגיע סוף היום, אתה בא לך לשתות, לעשן, להירגע, לשחרר, כאילו, יש לך תשוקה. אחד המאפיינים הכי גדולים בטבע האדם, זה עוד תשוקה לשלוט בעולם, עוד תשוקה להשתחרר, ולהיות, להשיג איזה, להתעיין. ואז הוא מעורר בו את התשוקה הזאת, והמסר הוא שרק תשוקה גדולה יותר יכולה לשחרר אותך ממקום, מלחץ, גשמי מאוד גדול. זאת אומרת, אם אתה בחרדה, אתה חייב למצוא תשוקה אחרת, טובה יותר, מאשר לשלוט במה יקרה בעוד רגע. ואם אתה בעצבות, אתה חייב למצוא תשוקה אחרת, והתשוקה אחרת הוציא אותך לאט לאט, תחלץ אותך מהמקום שלך. כי תשוקה, מה היא אומרת בעצם? שאני, יש לי חיסון נגד יאוש. יאוש אין לי משתה, כלום, הכל
שחור. בדיוק ההפך.
תסגור, אין לי, לא מאמין, כלום לא יקרה, אין לי תשוקה לשום דבר. תשוקה אומרת שאני מה? כאילו מתמלא כוחות. נפלתי כלכלית, אני פתאום רק תראה לי את התשוקה ונסתדר. איכשהו, לא יודע איך, יבוא מכאן, יבוא משם, נשרוד, איכשהו זה ילך. לכן תשוקה היא אחד הפרמטרים החשובים ביותר שאדם צריך למלא את חייו בהם. בא.
מדהים. אז מה זה בעצם אימון בהתבוננות?
תראה, יש הרבה רעיונות נפלאים. רעיונות נדרים. הרבה אנשים מכירים גם רעיונות. רעיונות של איך להתמודד עם חרדה, או עם עצבות, או עם דיכאון, או איך לשחרר, או איך לייצר ביטחון, או איך להיות יצירתי, או איך לקיים זוגיות טובה, ואיך להימנע מנפילות בזוגיות, ואיך לראות את... אבל כל עוד זה נשאר ברמת ההבנה, השכל, התודעה, זה לא יורד למטה. יש דבר כזה שנקרא מיצר הגרון. זה כאילו, אטימות. אני מבין, אבל לא יורד לי למטה. אני מבין שלא טוב להיות בחרדה, אבל אין בחרדה. מבין שלא טוב לי לאכול מה שאני רוצה, ועדיין אוכל מה שאני רוצה. זאת אומרת, חסר עוד שלב. לקח לי המון זמן לראות את זה בחיים. בין ההבנה השכלית, לבין להטמיע את זה בחיים עצמם. להטמיע בחיים עצמם שזה באמת קורה. שאתה באמת מצליח. אני אתן לך דוגמה טובה. למשל, יש לי סדרות של פתוחות על מחשבות. איך לנהל את המחשבות. שאומרים, זה לא מצליח, זה לא מצליח. כי יש הבדל בין להבין מה צריך לעשות. מאוד פשוט. לזהות את המחשבות, לדחות אותם, להחליף אותם במחשבה במחשבה. מאוד פשוט מה צריך לעשות. לבין ליישם בפועל. כדי ליישם בפועל, אתה חייב להתאמן על זה. ואתה חייב רגע לנסות, וזה כבר לא כל כך נעים. אתה חייב להתאמן, איך אמרת, בלהקריב את עצמך, בלדעת איפה אתה, כאילו באימונים קטנים, כל יום משהו קטן, אני קורא לזה ניצחונות קטנים. כשיש לך ניצחונות קטנים, אתה פתאום, אופ, כמו ילד, שפתאום גדל, ואז אחרי כמה שנים, וואי, איך גדלת, הוא לא שם לב, הוא גדל. אז בלי זה, זה לא עובד. ואז אתה שם לב לאט לאט שניצחת עוד קרב, והצלחת לצאת מהפרעת קשב וריכוז, והצלחת להיות יותר ממוקד, והצלחת להוציא ממך עוד משימה, והצלחת לקדם חיות בדיגיטל, לעלות עוד קצת ולא לשים חשבון איך רואים אותך בחוץ, והצלחת לעלות עוד משהו ולפתוח עוד משהו, ופתאום, הופ, התרחבת, גדלת. אז התמעה, אני חושב, אחד התמעה לא תצליח לעולם אם לא הבנת קודם את הרעיונות, אם לא הבנת מה נדרש ממך. אם אתה אטום, יש לך טמטום המוח, לא קולט מה נכון, ומתעקש, לא יעזור הטמעה. זאת אומרת, אי אפשר להטמיע משהו שלא הבנת. הטמעה באה אחרי שלב של מישהו הבין שכלית, למשל, שלא כדאי להיות הורה שמלכה את עצמו. לא בגלל שאין לו על מה, יש שם בזה ערך, והילד לא צריך שהוא ילכה את עצמו. ההורה צריך להיות שמח, ואם ההורה ילכה את עצמו, הוא שוב עסוק בעצמו. אם הבנת את הרעיון, עכשיו צריך להתאמן עליו. אבל כל עוד שלא הבנת, צריך לחזור לשלב א', להבין ולקלוט את זה.
כל זה תהליכים בחיים האלה, זה מאוד קשה.
אני חושב שזה, את יודעת, זה דווקא ברגע אחד השכר. אם אתה הצלחת לרגע אחד, מה זה הרי חרדה, למשל, ניקח כדוגמה. אני חושב מה יקרה. לרגע אחד הצלחת לא לחשוב מה יקרה בעתיד, פתאום השחרור מתפשט. וישנה, לא השתנית. אבל לרגע אחד קלטת את הנקודה, קלטת על עצמך משהו. פתאום, את יודעת, אני אתן לך דוגמה מאיפה, למה זה לא התהליך, זה לא העניין. זה שאתה חייב כל פעם לחזור מחדש על הניצחון. זה העניין. אבל הניצחון הוא ברגע אחד. למה? אתן לך דוגמה. למשל, מישהו יכול, יכול להיות שמישהו סבל מהטרדה מינית, שהיא פוביה מאוד גדולה שלנו כהורים. וההטרדה הזאת ארכה 5 דקות, 2 דקות. בגיל 12. יאללה, מה הבעיה? שכח מזה. 2 דקות קראו לו בגיל 12. מה הבעיה? למה אתה תקוע עם זה עכשיו בגיל 25-30? למה אתה חוזר לזה? קשה לו, לא יכול. נגע לו בעצם הנפש. אז אנחנו אומרים אותו דבר גם הפוך. כשהצלחת לנצח פעם אחת, אתה רואה שניצחת. כוח הטוב יותר חזק. אתה רואה שניצחת? וואו, ניצחתי, אז עכשיו אני יכול לנצח אולי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. רק מה, דקרת בדיוק את הקושי, שזה לא כמו להוציא תור עורך דין או דוקטור, זהו, אחת לתמיד. כל פעם צריך
לשחזר את זה כל פעם מחדש, בכל תחום.
באנו להיות עובדים.
באנו לעבוד.
בדיוק.
אוקיי, אז איך אנחנו בעצם יכולים להשתמש בכלים רוחניים כדי להתגבר על רגשות כמו ייאוש ועצב ופחד? איך...
אז אני חושב שיש כמה שלבים. אמרנו שלב אחד מאוד משמעותי, זה התבוננות ולימוד. עד שאתה לא מסכים, כשאתה צריך לראות המציאות אחרת, לא יעשה שום דבר. אומר את זה, לא. אתה חייב להתחיל ללמוד, לראות איך העולם בנוי ומה התפקיד שלך בו, ולראות אחרת את עצמך. שלב אחד. שלב שני, אתה חייב להוציא את עצמך קצת מהמרכז. כל עוד שאדם עסוק בעצמו, הרי מה זה יוש ודיכאון? אני לא משפיע, הדברים לא הולכים כמו שאני רוצה. הכל סביב עצמי, עד שאתה לא קצת מחלץ לאחור עם עצמך, לא יעזור כלום. ואמרנו שיש שתי דרכים לחלץ לאחור. אחד שאתה מבין בשכל, שתוק קצת, תקבל, תלמד, ושני, שאתה חוטף כאפה ונסוג לאחור, מה זה כאפה? פתאום לומד שאתה לא יכול רק לדבר סביב עצמך, כי אנשים לא ירצו להיות איתך, או שזה פתאום מביא לך איזה מחלה או משהו כזה. שלב נוסף, דיברנו עליו גם בקצרה, זה שפתאום תפתח תשוקה למשהו אחר. תשוקה ותענוג. תשוקה ותענוג זה לא אותו דבר, כי תשוקה זה משהו שחסר לי, ותענוג זה להיות כאן ועכשיו. לשני אלמנטים, אבל הם יודעים להלך זה לצד זה, כי פעם מהיר בי התענוג, אני כאן, אנחנו מבינים את זה היטב מהעולם היחסים, ואז אני אחרי זה רוצה את זה הרבה, זה התשוקה, שמוליכה אותי לאותו מקום, שם אני רוצה. כשיש לך תשוקה ותענוג, קשה ללכת עם יוש בו זמנית.
נכון.
כי תענוג אומר, טוב, פה טוב לי. טוב לי, אז אתה לא יכול לדבר על לא טוב ולא הולך ולא... זאת אומרת, אחד הדברים הכי חשובים ביהדות, שזה מפליא, זה לפתח תענוג לחיים. אחד העקרונות, אם אני הייתי מסכם את התענוג אולי הכי גבוה, את האתגר הכי גבוה ביהדות, זה לפתח תענוג. והתענוג הזה בא משבת. מי שפתח זוהר או למד ספרות הקבלה והחסידות יודע כמה השפע ואור וברכות באות לאדם מזה שהוא מצליח להתענג בשבת. מה, כאילו, רק התענגת בשבת, מה, כאילו, שידע לשחרר וליהנות. למה? כי ברגע שאתה לומד להתענג על העולם, אתה אומר, זה לא עולם שבו הרשעים בו שולטים, והרוע שולט, אתה אומר, זה עולם של הבורא, ולכן זה נקודה מאוד חזקה. אז היינו רגע בהתבוננות, בלהבין את העולם, היינו להזיז את עצמך מהמרכז, היינו לייצר לעצמי עכשיו תשוקה למשהו, חייב, ותשוקה באה ממקום שבו אני לא במרכז. אדם מרגיש כבוי, כי הוא עסוק רק בעצמו. נגיד, אתה רוצה לייצר אפליקציה חדשה. אם אתה כל מה חושב מה אני ארוויח מזה ומה זה מזה, אז מהר בעוד האפליקציה תימאס עליך. כי אם לא הרווחת, אז היא תימאס. ואם הרווחת, אז גם תימאס, כי השגת את מה שרצית. אבל אם העניין עצמו, מה זה העניין עצמו? מה מושך? מה יוצר תשוקה? עשי רגע לחשוב, אני אשתף אותך רגע שאני לא אמרצה. מה יוצר תשוקה?
משהו שאתה רוצה לעשות מאוד, ואתה אולי קצת חושש מלעשות אותו, או משהו שאתה חושב שאתה לא בטוח שאתה יכול לעשות אותו, כי קשה לך.
יש לך את שני המרכיבים פה. מה שיוצר תשוקה זה הסתר וגילוי בו זמנית. כאילו, כשמשהו נסתר ופתאום הוא מתגלה, תחשבי על זה אפילו מהבית המיני. רק גלוי זה לא מושך. נסתר וגלוי זה מושך. מהיבט של ארוחה טובה, או מסע. אם אתה מספר לי הכל על המסע בדיוק, או על הטיול, אז זה פחות מושך. חייב להיות מרכיב מסתורי קצת, משה, אתה מגלה תוך כדי, אתה משקיע בזה, אתה רוצה לראות בדיוק אחד דברים. אם לא, אז כאילו, אוקיי, אני יודע בדיוק מה הולך להיות שם. לכן ארצות הברית משעממת כל כך, אתה יודע בדיוק מה תקבל, כאילו. לא, טוב, זה לא, בלי דקירות קטנות ל... אבל כשאתה מצליח לפתח לעצמך את זה, אני לא יודע וכן יודע. אסתר וגילוי. פתאום לא מזה וכן מזה. פתאום אתה לא כל יודע. אתה מרשה לעצמך להיות בנסיגה קצת. ואז אתה מתחדש כל הזמן. וואו, נפתחות לך כל כך הרבה דברים שמסקרנים אותך. אבל אם הכל אני יודע, והכל יהיה, ואף פעם לא נצליח, ועוד פעם ההוא השמאל או הימין, ועוד פעם זה, והכל כבר ראיתי. אז הכל כזה דל, משעמם. כאילו, חסר תשוקה, חסר חיות. אתה יכול להיות זקן בן 6-18, ראיתי זקנים ל-18, הוא כבר עשה הכל, הוא ראה את הכל, הוא זה, קשה לרגש אותו, הוא יושב על הקורסה, כאילו, כי אין לו את האסתר וגילוי, כי הוא לא יודע מאיפה בא האסתר וגילוי, מזה שאתה מצליח לקחת את עצמך לאסתר, ללא יודע, למקום כזה. אז אמרנו לעורר תשוקה, ויש עוד כמה מרכיבים, אתה יודעת, אנחנו מסכמים לך את עבודת חיים בניהול טכני של עולם המחשבות. ניהול בפועל, אם אתה לא יודע לנהל את המחשבות בפועל, לשים, לזהות אותם, לשים להם לב, לשלוט בהם. אתה לא תישן טוב בלילה, אתה לא תאכל טוב. כאילו המחשבות, אין, אלו שמעוררות הרגשות.
כן.
אתה חייב לדעת כל הזמן לשלוט בהם, ולהיות ערני לזה. רגע אחד ניתן למחשבה להיכנס לי הראש, בום, הפסדתי את הרגע הזה. לכן, העבודה היא בכל הזירות, אבל השכר שלה הוא מזומן. כמו, אתה יודע, נגיד איזה משהו לא נעים כזה. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, כל כך הרבה עבודה אני צריך להשקיע כדי להיות שמח ולהרגיש טוב. אבל הם לא אומרים את זה על תזונה, והם לא אומרים את זה על פעילות גופנית. אנשים משקיעים בפעילות גופנית, כאילו, כי הוא מבין שאם הוא לא עושה 3 פעמים בשבוע פעילות גופנית, תבוא לו איזה מחלה, הוא לא יהיה בריא או משהו כזה. בעולם הנפש, בדיוק כך.
וואו.
אבל מה, הבשורה לכל מי ששואל, זה תמיד אפשרי. ותמיד
אתה יכול... בכל שלב, בכל שלה. גיל.
אם אתה לא... יש מכתב מאוד יפה של הרבי מלובביץ' להורים, לילדים, איך הוא מגדיר אותם שם? ילדים מתמודדים נפשית. והוא אומר שבניגוד לדעת העולם, ובניגוד לדעת המטפלים. ההורים חייבים להאמין שהרפואה הנפשית של הילדים תימצא. כי הורה שלא מאמין, אם אתה לא מאמין, אז גם הילד בעצמו לא יאמין, וזה גם לא יושג. אתה חייב להאמין, מטפל שלא מאמין במטופל שלו. מאמן שלא מאמין במתאמן שלו. הורה שלא מאמין בילד שלו. אז הילד, אם הוא יצליח בניגוד אליך, למרות שאתה ההורה כזה מאפן, הוא יצליח. כאילו, למרות, אתה חייב להאמין בו. וזה קשה לפעמים, כי אתה רואה את הילד שלך בשבירות הקטנות, בתוך הבית, במה הוא לא. אתה צריך ללמוד לראות מה הוא כן, לסדר מה הוא כן, מה הוא כן יכול להיות.
בכלל, גם בנו, כאילו, באופן כללי.
כן.
כשאנחנו מלכים את עצמנו על מה אנחנו לא כל הזמן, אנחנו כאילו לנסות להתמקד במה אנחנו כן.
לא יודע, אני לא מלכה את עצמי. לא, אך, את צדקת בהחלט, כן. לא, אני, ברגע שאתה מבין שהלכה עצמית, זה עוד, עוד היבט של ה, נקרא לזה האגו, הסתרח, היצר הרע, שרק רוצה לקחת אותך לאחור, אתה מבין את המתוחכמות שלו ואת התחבולות שהוא עושה לך, אתה אומר, בוא, בוא, הבנתי, 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 אוקיי. אז אני לא מושלם, אז לא הייתי זה, אז לא הייתי בסדר, אוקיי, אוקיי. תדון אותי אחר כך, תשחרר אותי עכשיו.
יפה, אהבתי.
וזה קצת גסות, קצת להיות גס קצת לפעמים, קצת פתוח, קצת גס לפעמים.
אז הפודקאסט הזה הוא בכל זאת עוסק בהשפעת הקדמה, ודיגיטל,
גם לנושא האהוב עליי.
הדיגיטל?
כן.
מעולה, מדהים. אז איזה מיומנות אתה חושב שהכי חשוב לרכוש בימינו, בעולם שבו אנחנו מוצפים במידע ותוכן ו-AI?
אני חושב שאנחנו בעידן הכי, הכי, הכי טוב שאי פעם בן אנוש יכל להיוולד אליו. אולי יהיה יותר טוב בעתיד, אבל כרגע לגבי העבר, כי זה עידן שמאפשר לך, לכל אדם, להיות יוצר תוכן ומשפיע. ולגלות את הערך שלו בעולם בצורה שלא הייתה מעולם בכזאת אפשרויות. אני יכול לעלות שורט או ארוך, ופתאום זה מגיע ל-2,000, 5,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 ממה שהצלחתי. אתה לא יודע, וזה גם לא משנה. מתי בהיסטוריה יכלת לעלות רעיון בן דקה על פרשת השבוע, על הנפש, על משהו ולהגיע ל-5,000 איש או ל-10,000 איש? מתי? לא היה כזה דבר אף פעם. אז, וזה קורה לך. זאת אומרת, זה לא סתם. זה קורה לכל אדם להביא את הערך שלו לעולם. רק מה? צריך מאוד להיזהר. מה הכי צריך להיזהר לדעתי? מאוד להיזהר מהישות, מהאגו. זה מה שמחסל את כולם. מה, איך רואים אותי ומה חושבים עליי. תמיד זה צריך לזכור. זה המיומנות הראשונה שהייתי, לפני הכל, לפני הבאה בכתב ובעל פה, ולפני היכולת שלך לגלות לסדר את המחשבות שלך, ולפני כל כך הרבה דברים אחרים, לשלוט ב, נקרא לזה אגו, אני לא אוהב את המילה אגו כי היא פרוידיאנית, לשלוט בישות שלך. כי אם אתה טועה לרגע אחד לחשוב שאתה זה העניין, ולא התוכן או הערך, אתה הולך לחוות כאפות. כאפות, ולא משנה אם אתה בן 20 או 50, אתה הולך לחלוף כאפות. ולרגע אחד הם שחרר את זה מה חושבים עליי, או יש לזה כל מיני צורות, משתכנע באיזה מישהו שבא לו עכשיו לנעץ אותי ברשת, או, ואז מפיל אותי, נותן למישהו אחר את המפתחות שליטה על הנפש שלי, או למשהו אחר, ושוכח שאני רק ערוץ סינור למשהו, אז אתה תקרוס. אז קודם כל, אנחנו בעידן הכי חשוב. וואי, כל זה, אחד זה, צריך לנצח את זה.
זה מאוד חשוב מה שאתה אומר עכשיו, כי זה באמת משהו שצריך לזכור לפני שפותחים מיקרופון ומתחילים לצלם את עצמנו ולייצר תוכן.
אני חושב שזה מתחיל, זה יותר משהו לזכור, אתה צריך להתחיל מזה. זאת אומרת, לשאול את עצמך מה המוטיבציה שלך. הרבה פעמים אנחנו בורחים גם לכסף. כאילו, מה המוטיבציה שלי, איפה אני מרוויח פה? וזה לא כסף, זה אף פעם לא כסף. זה כן, אבל לא. זאת אומרת, אף אחד אין לו התנגדות להרוויח יותר, אבל זה אף פעם לא המניע הראשון של האדם.
או זה, כ... או זה לא צריך
כל אחד רוצה להתפרסם, כל אחד רוצה, לא כי זה לא, כי זה לא מספיק חזק כדי שיחזיק אותך מתמיד ומלא תשוקה ומלא חיות, כי עוד פעם חזרנו קודם, אם כסף זה אמצעי, תקבל את הכסף, אז מה, תנטוש, לא תקבל כסף, אז גם תנטוש, אז לא תחזיק מעמד שלושה פודקאסטים, אז זה לא יכול להיות מניע מספיק חזק, זאת אומרת, אתה רוצה, בסוף זה מדד, מדד טוב, לאם אתה מצליח או לא, אבל אתה לא יכול שהמוטיבציה שלך תהיה בנויה על זה. כולם רוצים להתפרסם כאילו, אבל זה גם טעות, כי אז אתה, אני, חושב על עצמך. אתה חייב לנסח לעצמך היטב למה אתה עושה את זה. נתחיל אולי קודם, כל אחד חייב להשתמש, לדעתי בעתיד כל אדם יהיה יוצר תוכן, באופן מסוים, לא משנה אם אתה מוסכניק, או יש לך סופר, או אתה מוכר סוכנות שיווק, או כל מה שלא יהיה, כל אחד יוצר תוכן, ומי שלא יישאר מאחור, ואנחנו רואים את זה היום, מי שיוצר תוכן מתקדם, עשרות מונים לעומת אחרים, כאילו בכל תחום, בארץ, בעולם, והיום גם כל כך קל להמיר את התוכן שלך לשפות אחרות, כאילו היום יוטיוב שלחו לי פיצ'ר, הגעת ל, לא יודע, 33,000 עוקבים, יש לך פיצ'ר ל, איך זה נקרא, לעשות דיבוב לכל שפה בעולם.
וואו.
איזה מגניב זה, כי לא יודע אם זה מגניב, כן, אבל פתאום אתה צ'ייניז, אתה רוצה לראות עכשיו איזה מישהו, איזה סיני רוצה, יש לי ספרים בסינית. אני חושב שאני היחיד בארץ.
אז בטוח יש סינים שירצו לשמוע אותך.
אני מקווה, כן, אז הוא יכול לתרגם לסינית, אז הוא יכול לתרגם לאנגלית. אז היום אתה יכול, כאילו, השוק הוא כל כך אינסופי ורחב, אבל אתה חייב לזכור, אחרי שרצית והבנת כמה תועלתי בזה, אתה צריך לזכור למה אתה עושה את זה. למה אתה עושה את זה? בוא נחזור לנסתר וגלוי, לא כי אתה העיקר, כי אתה רוצה לגלות כוחות, כי אתה רוצה להשפיע, כי אתה רוצה להביא מעצמך לעולם, כי יש לך חיים קצרים ואתה רוצה לבטא את עצמך. ממילא, כשאני מבטא את עצמי, שמח שאני יכול לשלם משכנתה, ואני יכול להגדיל את העסק, ואני יכול להתפרנס יותר ולפרנס אנשים אחרים. זה ממילא. אתה לא יכול לשים את זה בצורה הראשונה. וגם לא הסוכנות. אתה רוצה להביא את עצמך, לדבר, לגלות כוחות, להעביר מהנסתר לגלוי. כל אדם רוצה. עכשיו, כשאתה אמיתי עם זה, אתה גם תמכור לעצמך סיפורים. לא, אני לא מתאים לרשתות חברתיות. אתה מתאים ועוד איך. אתה פשוט מתבייש, מפחד, לא יודע איך. כל תשובה יכולה להתאים. בוודאי שאתה מתאים, אין סיכוי שלא.
כן, אתה חושב שאין קריטריונים? כאילו, לא יכול להיות שמישהו יגיד דבר כזה והוא באמת לא, זה מתאים לו?
כל אדם, כל אדם יכול למצוא את הצורה הייחודית שלו.
את הפלטפורמה שמתאימה.
הפלטפורמה שלו, זאת אומרת, תמיד, לא משנה מה אתה עושה, אתה תגדיל את הקהילה שלך פי 50 לפחות, אם תשתמש ברשתות, נכון. לא משנה מה, אחד יגדיל מ-1 ל-50, אם אתה כזה, נגיד, מרצה לא מוצלח, אז יהיה לך 500 עוקבים, אתה מרצה יותר מוצלח. רק מה, זה עבודה קשה, שדורשת השקעה, השכר שלה בצידה, וכל עוד שאתה מוציא את עצמך מהמשוואה, כי זה יכול להרוג אותך, צפו בי, לא צפו בי, ראו אותי, לא ראו אותי, אני למעלה, אני למטה, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, אני פה, אני שם, אבל ברגע שהצלחת, וואו, חגיגה גדולה, זה מעלה גדולה, אתה יכול להביא כל כך הרבה תוכן ואור וטוב לעולם.
לגמרי, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני גם חושבת שלפעמים מרגישים את זה, כאילו אני מכירה כמה יוצרי תוכן, נגיד פודקסטרים, שמספרים שהם אפילו לא מסתכלים בנתונים כאילו של ההזנות שלהם.
אני לא מאמין להם.
בחיי.
לא מאמין. לא מאמין לו.
אז אני אומרת לך שיש כאלה, ויש להם מאזינים, בוודאות יש להם מאזינים, כי הם מקבלים פידבקים, ואנשים מכירים אותם, ממליצים עליהם, וזה משהו שהוא קורה, כאילו.
אני אגיד לך למה, אתה מסתכל, יש להסתכל ולהגיד, רגע, צריך לשים לב, כל אדם רוצה להסתכל, זה הכי טבעי בעולם, אתה רוצה לראות שאתה מצליח, מה יותר טבעי מזה.
נכון.
יש הבדל בין להגיד, הסרטון שלי נכשל, לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, לא מקבלים אותי, ואין להגיד איך אני משפר את התוכן שיגע פה יותר. איך אני משפר את החזות, הנראות, את העריכה, את כל אחד והמרכיבים המיוחדים שלו. ברגע שאתה לוקח את זה, לא אוהבים אותי, זה גם מה שיגרום לך, לא לעשות מצגת בחברה, ולהישאר שכיר במשכורת דלה, כשאתה רוצה לפרוץ ולעשות דברים. זה גם מה שיתקע אותך מאחור בכל היבט אחר בחיים. כל עוד שאתה מסתכל על הנתונים, ושואל רגע, אותי לא, ובמקום להפיק מזה מסקנות למה, איך אני אשתפר, שם אתה נופל. אבל אני לא מאמין שיש מישהו שעושה משהו, ולא רוצה לראות שיש השפעה למה שהוא עושה. כי אתה עושה משהו, ואתה רוצה לראות שמה שעשית, מביא אור לעולם, מביא שמשומים. זה לא עם. זה לא האנשים, מה זה משנה לי אם ראו 20,000 או 10,000 או 5,000 או 2,000, אני לא יכול לקמת את זה, זה לא משנה לי, זה לא, פעם היה לי 1,000, היום יש 20,000, מה זה משנה? אני רוצה לראות שאני מתקדם, רוצה לראות שאני פוגע ביותר, שהתוכן שלי מגיע ליותר אנשים, שמשתפים אותו, שזה מעניין אנשים, שזה נוגע בהם, לא עשיתי משהו טוב, טוב, אני צריך להגדיר לעצמי, זה אולי היה פה פחות פופולרי, אבל בכוונה, כאילו, איך חשוב לי הנישה הזאת לדבר עליה, אני יודע שהיא לא תצליח, או שזה צריך להשתפר, אתה חייב ללמוד מכל מה שאתה עושה בתוכן. ויש אולי להוסיף, יש כל כך הרבה וריאציות שאתה יכול לעלות תוכן. פודקאסט הוא אחד מהם, אבל יש כל כך הרבה סוגי עריכה, אנימציה, ראשים מדברים.
זה רק הולך ומתרחב.
אין זה להשתמש בדמות AI, מה שאתה רוצה, יש כל כך הרבה אפשרויות. AI אף פעם לא יחליף את היצירתיות של האדם בלשאול שאלות, בלחשוב, בלגעת בעולם הרגשי של אנשים. יהיו אולי דמויות AI, אבל מישהו מאחוריהם יגרום להם לחשוב באופן אחר. זאת אומרת, אתה חייב להיות אדם כזה ש... נגיד לך מה אני חושב שלי עשה הרשתות החברתיות, בשלוש שנים שאני פעיל אינטנסיבית שם.
רק שלוש שנים?
תכף נהיה כזה פייסבוק הזה, ככה מדי פעם מעלה, שיעורים פה, שם, אני חושב, אולי חמש, כאילו, היה שיעורים, אבל אז בוא נגיד יוטיוב, פתחתי ערוץ יוטיוב, הוא היה פתוח, השתמשתי בו כשרת לעלות שיעורים שהייתי מעלה בכל מיני מקומות ושמרתי אותם שם, אבל מחויבות ולעלות באופן רציף, וזה אז לפני 3 שנים, שם זה התחיל הסיפור, שם כאילו כמעט שיעור יומי, שאתה ממש מחויב ואני רואה את התוצאות, אבל מה שזה גרם לי בצורה מאוד מאוד להיות הרבה יותר יצירתי, שהבדל בין לעשות שיעור פעם בחודש, שאתה צריך לחדש, לבין כל יום לקדוח, אתה חי, אתה קודח רעיונות, אתה קודח מחשבות, אתה חייב לקרוא, אין בזבז זמן לשבת, בוא נשב. יש, אבל פחות. זאת אומרת, אתה חייב להיות אדם הרבה יותר חי, כל אחד בתחום שלו. נכון. וזה לא למה, כי אתה, יש לך מחויבות לתוכן, וזה מהיר אותך, ואתה כאילו, אתה יושב ואתה חושב רגע מה הרעיון הבא, וחייב אותי ללמוד פי אולי 5 מה שהייתי לומד קודם לכן, בעוצמה, בקצב, בהבנה, בהורדה למטה. אני חושב שזה קורה לכל אחד.
לגמרי, אני חייבת להגיד שאני יושבת עם סטודנטים ומדברת איתם על הכנה של פרק ובנייה של ליינאפ והתוכן שלו, אז אחד הכללים הראשונים שאני מדברת עליהם זה לחשוב איך התוכן, מה התוכן שאני הולך להעביר כרגע נותן לצד השני, זה שהולך להזין לי, ולא מה הוא נותן לי באופן אישי. כאילו זה איזשהו כלל.
אני אגיד לך משהו רגע, תמיד אמרתי את זה, את מה שאת אומרת, אבל כשאת אומרת את זה, אני פתאום חושב רגע על עצמי. אוקיי. לפעמים, הרבה פעמים, אחד הכללים שאני מנסה לעשות, להיות אמיתי עם עצמי. אם משהו לא עובד עליי, אז הוא לא, אולי הוא עובד על מישהו אחר, אבל עליי, לא מעניין אותי מה זה עושה למישהו אחר, לא מעניין אותי הערך שנותן לאחד אנשים אחרים. מעניין אותי האם זה מעורר אותי. אם יש פה רעיון, נקודה של רעיון שמעוררת אותי, שפתאום תפסתי משהו,
אז כנראה שזה גם
אחרים. זה כנראה שאני גם אחרים. אולי לא את כולם, אבל כנראה, ועכשיו המשימה היא להלביש את זה נכון, לצבוע את זה נכון. זאת אומרת, אני קודם כל שואל מה מדליק אותי. אנשים שונים מדליקים אותם דברים שונים, בגלל חלק מטבע האישיות שלהם, אבל אני מניח שיש הרבה דברים שמדליקים אותנו, ואז אם אתה קולט מה מדליק אותך, כאילו אם משהו משעמם אותך, למה אתה חושב שזה ייתן ערך למישהו אחר? אני חושב שזה מעניין מישהו אחר. אם אתה לא, בעצמך לא דלוק על זה.
יש הבדל בין לדבר על משהו שהוא גם אותך לא מעניין כאילו באופן אישי. אני חושב שיש איזשהו מכנה משותף, כן, בין הדברים שמעניינים אותך.
תתחיל מראש, ממה מדליק אותך? אם זה מדליק אותך, זה יעשה את העבודה. זאת אומרת, בכל תחום. כן. אם פוליטיקה מדליקה אותך, תדבר פוליטיקה, זה כנראה ידליק גם מישהו אחר, ויהיה לך קהל לזה. ואם מדליק אותך עומק, פנימיות, ואם מדליק אותך... וככל שאדם יותר פחות עסוק בעצמו, אז הרבה דברים מדליקים אותו ומעוררים אותו. אתה יכול לעניין אותי בכימיה, או פתאום בביולוגיה, או פתאום בכל דבר, אם מישהו עושה את זה מספיק, אם מישהו אני רואה אותו דלוק על הנקודה, אז גם אני אדלק ממנה. כאילו, תראי מרצה טוב, פודקאסטר טוב, שהוא ממש אתה רואה אותו חי את הדבר. כאילו, זה מעניין אותו. זה נוגע בו, ואז זה גם, זה עובר.
כן, כן, אני מסכימה איתך ממש. אז בספר שלך לפרוץ את גבולות האישיות, אתה בוחן כיצד אנשים יכולים להתעלות מעל הדפוסים והמגבלות הרגילים שלהם.
יוצא ספר חדש עוד חודשיים, כבר זהו, ירד.
אוקיי, וואו.
כן, לבנות זוגיות מצליחה.
זה הספר החדש.
כן, שיצא. טוב, אני עשיתי פה פרסומת סמויה, אבל...
לא, לא, מולה, מולה, זה טוב.
לא מוכרים משהו שעוד לא יצא, לכן זה לא פרסומת.
נכון. אז אולי נעלה את הפרק עוד חודשיים. אז אתה יכול לשתף אותי עם מה זה אומר לפרוץ את הגבולות האלה, ואיך התהליך הזה יכול לגרום לנו לצמיחה רוחנית, אישית, התפתחותית. זה מאוד מאוד רחב, אני יודעת.
כן, היינו צריכים פה כמה עוד פודקאסט, אבל על קצה המזלג, ממש, בקליפת אגוז. מה שמגביל אותי, זה יש שני סוגי הגבלות לאדם. יש הגבלות שהוא רוכש במהלך חייו. חינוך, הורים, סביבה, תרבות, סוציולוגיה, מדינה, מה שנהוג, מה שלא. אנחנו חושבים בגבולות. הרגשות שלנו מגבילים אותנו. הרבה דברים מגבילים אותנו. מגבילים אותנו מלראות מציאות אחרת. אתה עכשיו, נגיד, אתה בחרדה. אתה לא רואה את המציאות, אתה לא רואה את ההזדמנויות, אתה לא רואה... תחשבי על מנהל קרב. אדם שעכשיו לוחם בקרב, והוא בסטרס. הוא לא רואה כלום. הוא לא רואה איפה הכוחות ומה עושים, כי הסטרס מסתיר לו, רגשות מסתירים לנו. יש הרבה דברים שמגבילים אותנו, חלק מהם הם נרכשים, וחלק הם טבעיים, מוטבעים. זאת אומרת, הם חלק מטבע האישיות שלי, נולדתי איתם. את אימא ל4, את רואה שהילדים לא טבולה רסה, כל ילד נולד עם האופי שלו, עם המבנה האישיות שלו, עם התנועה הרגשית שלו, עם ה... כשאתה מצליח... עכשיו, התנועה הרגשית הזאת...
יש דברים שהם הגיעו איתם, כאילו, בלי קשר לדברים שאנחנו נתנו להם.
מה שרכשת, הרבה יותר קל לשנות, לאבד, כאילו, אם רכשת חרדות, ההורים שלך יכולים לדעתיים, ידביקו אותך, אבל זה לא בטבע האישיות שלך, הרבה יותר קל לך להיפטר מהם.
וואלה.
אבל אם זה בטבע האישיות שלך, אז זה כבר התמודדות for lifetime, הרבה יותר קשה. אתה רואה שמישהו יש לו, נגיד, בטבע שלו, נטייה לחרדות, או לדיכאון, או לעצבות, או להתמכרויות. אתה רואה מישהו שיותר קל לו להגיד לא לאוכל, ומישהו אחר שהרבה יותר קשה לו להגיד לא לאוכל. זה כאילו, הוא לא יכול שלא, הוא לא יכול להגיד לא. הוא לא יכול לוותר על הכינוח. ככל שזה יותר בטבע האישיות שלך, אתה מבין שאם אתה מצליח לשנות את זה, פרצת בעצם את הגבולות שלך. הצלחת עכשיו להיות אדם אחר. וכל שאתה פורץ יותר את הגבולות, אתה גם משתנה, אתה מיטיב את הסביבה, אתה מגלה יותר כוחות בתוך המציאות, שזה שם המשחק. אתה מתגבר, לוקח תנועות רגשיות לא רצויות שמאיימות לשלוט בך, והופך אותן למנוע המרכזי שלך. זאת אומרת, אם אדם נגיד שבטבע האישיות שלו הוא כעסן כזה, מכירה, נראה לי שבעלך לא כזה.
לא, ממש לא.
לא רואה שיש לכם בעיה. הוא רואים את הפנים הטובות. יש אנשים כאלה כמוני שקמים בבוקר ותמיד יש להם על מה להתלונן ועל מה לזה, על כל דבר.
קשה לי להאמין, שאתה
מתלונן. לא, אני עובד על עצמי. בא לי להתלונן, אז אשתי מורידה לי זה, ואז אני מתגבר. אבל מצד ההתבוננות, מצד טבע האישיות של מישהו שהוא מתלונן, מאיפה זה נובע? מה המקור של זה? שכועס, ביקורתי וכעסן. מכירה את זה?
ברור.
מאיפה זה בא? מקום טוב. מה המקום הטוב? הוא רוצה מציאות יותר טובה. הוא רוצה שהמיטה תהיה מסודרת אחרי, ושכולם יקומו בזמן, שדברים יסתדרו. הוא לא זורם. הוא רוצה אמת. נכון. הוא בודק את המחירים, הוא בודק את מה, שדברים יתנהלו כמו שצריך.
אבל אז זה מחזיר אותנו לזה שלא הכל בשליטה שלנו.
אם הוא יודע להפוך את המידה הזאת ולהשתמש בה כדי להוציא מעצמו יותר, במקום להרוג את הסביבה שלו ואת המשפחה שלו, הוא יודע להשתמש בה כדי להוציא מעצמו יותר וכדי לא בעצם לשלוט, אלא עכשיו כדי להיות יותר מדויק, לגלות יותר כוחות, להושיב את עצמו, במקום למרח על הרשתות ולהוציא מעצמו יותר, אז בום, הוא לקח את הטבע האישיות שלו ופרץ אותו. וגילה בטבע שלו משהו יותר טוב. אדם כזה למשל יהיה לו קשה לעבוד עם אנשים אחרים, כי תמיד הוא חושב שהוא עובד יותר טוב לבד. אבל אם הוא יוצא מעצמו יותר לבד, אז הוא באמת ניצל את האישיות שלו. ואם אדם, דוגמה אחרת של אדם אחר שהוא מאוד חברותי ומאוד אוהב אדם, אם הוא ייקח את זה וינצל את זה, לעשות יותר טוב בעולם, מאשר ליפול להתמכרויות ולכל היום. אז הוא ייקח את האישיות שלו וינצל אותה הרבה יותר ויפרוץ את טבע האישיות. כל אחד יכול, ויש בזה מעלה גדולה, רק המעלה הגדולה אומרת, תמיד יש אור גדול כזה של רגשות ששולטים בי. אם אני נותן להם לשלוט בי, שיש בהם הרבה אני, נותן להם לשלוט בי, אכלתי אותה. אם אני מצליח להחליש אותם ולכוון אותם, שם אני מצליח להוציא מהאחים שלי יותר. טוב, זה על רגל אחת ממש.
וואו, מעניין ממש. אתמול ראיתי סרטון שהעלית, שמדבר על איך אנחנו בעצם יכולים להשיג או לקבל יותר מה שמגיע לנו. ודיברת על זה שזה קשור למידת הרחמנות. זאת אומרת, אם אנחנו, נגיד, פחות מרחמים על, על, על מישהו אחר, בהקשר של, אז זה אומר שאנחנו פחות מרחמים על עצמנו. ואז כאילו חשבתי על זה שרחמנות זה כזה מילה נורא שנתפסת כזה קצת בקטע שלילי, כי אצלי לפחות, כי זה, אף אחד לא רוצה שירחמו עליו. ובית, אולי חשבתי על זה שרחמנות זה יכול גם להגיע ממקומות של גאווה אולי?
יש לנו רק בעיה עם עולם המושגים. עולם המושגים של תורת הנפש ביהדות, לפעמים נתפס קצת שונה מאופן שבו אנחנו תופסים אותו בהוויה הכללית, בדיבור הרווח. רחמנות זה אחת המידות הנעלות ביותר. זה מידה שקשורה בתפארת. מה אומרת רחמנות? מה הנקודה של רחמנות? רחמנות אומרת, מצד החסד, חסד זה תנועה אחת, אני רוצה לתת כמה שיותר. אחרי זה באה מידת הדין, ואומרת, לא, לא מגיע. בא לי לא זז מהמיטה שלו, למה שאני אעשה הכל לבד בבית? למה דברים לא, מהילד לא, לא מגיע לילד? רחמנות זה לא רק שילוב בין חסד לגבורה, זה לא, אני רוצה לתת לילד שלי הכל, אבל אני יודעת שאני צריך לשים לו גבולות, כי בלי זה הוא לא יצמח. רחמנות אומרת, למרות שהוא לא מגיע לו, אבל עדיין צריך לתת לו בכל זאת, למה? כי העניין דורש. כי העניין דורש נכון יותר. אני אתן לך דוגמה אולי קלאסית כזאת, קיצונית, ואז תראי את זה בחיי יום יום. אסירים, נכון? שמצד מידת הדין צריך להכביד עליהם וזה, אבל אתה רואה שתקופות המאסר בכלא לא עושות להם טוב, מחזירות אותם 80% מהאסירים, חוזרים לעולם הפשע. זאת אומרת שמשהו פה לא עובד. מצד העניין של לשקם מישהו ולגרום לעשות תשובה, אז אולי צריך למצוא פתרון אחר. למאסר. אז כן צריך להשקיע בו בשיקום ולתת לו כסף ולעזור לו ולפתח אותו. מישהו שנפל כלכלית, עשה טעויות. אתה יכול עכשיו למוח אותו ואתה יכול לתת לו עכשיו עוד קצת, לעזור לו ואז הוא יצא אחרי פשיטת הרגל החמישית, הוא יהיה איש עסקים נהדר, כי הוא למד והבין. מידת החסד אומרת, תן לו. מידת הדין אומרת, אל תיתן לו. מה פתאום? אתה נורמלי, זה אסיר, זה פרשת הרגל, זה ילד שעושה בלגן. מידת הרחמים אומרת, אם אני אתן לו, אנחנו נצליח להוציא ממנו משהו. אם לא, נאבד הכל. זו מידת הרחמים, ולכן היא מידה כל כך חזקה בנפש, כי היא מידה שורת את העניין ולא, את ה... ולא רק את האדם עצמו. מה העניין צריך, מה הנקודה, ו... ומידה מאוד חזקה. אז אדם בלי רחמים, בלי חמלה, בלי... אז הכל הוא חושב, רגע, מה עשו לי, מגיע, לא מגיע, למה אני, כל היום הוא ככה. לא מגיע, לא, לא ייתן לו. כולו מרכז בעצמו מה שקיבל או מה שלא קיבל. מגיע לו יותר מתנה גדולה? לא. אתה הולך תכף זה לא דוגמה אחת, סתם כדי להוריד למטה. אתה הולך לחתונה. מידת החסד בא לך לשים 2,000 שקלים. מידת הדין, אתה אומר, טוב, יש לי 500. מידת הרחמים...
לא, הוא נתן לי 500.
הוא נתן לי, אז מה מגיע, בדיוק. זה מידת הדין. אתה עושה חשבונות, מה נכון? מידת הרחמים אומרת, אז מה הזוג צריך? אם זה בני עשירים, אז 500 מספיק להם. אם זה זוג צעיר, שאולי יותר קשה לו ומחשב וצריכים, אז אני אתאמץ יותר. כאילו, אני רואה אותם פתאום. מידת הרחמים רואה את המושא, את מושא האהבה. עם מה התחלנו, איך הגענו לרחמים? אז איך אני אקבל יותר? כמיים הפנים לפנים, זה עולם של מידה כנגד מידה. אתה מאפן. לא צריך להיות מאמין גדול כדי לראות את זה במציאות. את לא נחמדה, לא נעימה. אז יהיו אותך ככה, נפטרה לפני 3-4 ימים, זה מנטורית עסקית שיצא לי לפגוש אותה ממש בקצרה, לא עבדנו אף פעם ביחד, אבל ראיתי את הפיד שלי עמוס בשבחים אליה, רוזין רוזנבלום.
שמעתי עליה, כן.
ואת אומר, בוא נה, איך אהבו אותה. סתם לא אוהבים בן אדם. אוהבים כי הוא אהב אותך. וכאילו מעולם העסקי, זה עולם של כסף ואינטרסים, זה לא עולם של חיבוקים. ואתה רואה בעלי עסקים משתפכים על כל כך למדתי ממנה, וכנראה היא אהבה, מי שעבדה. היא גבתה בטוח, אבל גם אהבה. וכשמישהו מגלה אהבה, הוא מקבל חזרה אהבה. וכשמישהו מגלה נוקשות והכל הוא קפדן על כל... ככה מתנהגים איתו חזרה גם. זה נכון במי אדם.
מידה כנגד מידה.
נכון כמי אדם, נכון עם הקדוש ברוך הוא. כאילו, כמיים הפנים לפנים. אתה עם הקדוש ברוך הוא כזה, אז נוהגים איתך גם ככה. יסוד ביד, אלא מה? שקשה להתגבר למי שיש לו בטבע, מידת דין, אם חוזרים לפרוץ את גבולות האישיות. למה שניתן לו צדקה? שילך לעבוד. באמת, מצד הדין נכון, שילך לעבוד, נכון? כאילו, מצד הדין נכון, אבל אתה צריך לגלות עוד מידה. אולי חסד, אולי רחמים, אולי משהו אחר. אולי אתה בעצמך צריך ללמוד לתת. אבל אתה תדקדק, ידקדקו איתך.
הגיוני סך הכל.
תראה, אחד הדברים הכי כיפים זה להגיד, טוב, זה מגיע לי בדיוק. קיבלתי מה שמגיע.
ההבנה הזאת היא כאילו...
זה גורם לך לשמחה. לא מגיע לי יותר. לא, לא. וכשמגיע לך יותר, אתה אומר, וואה, זה כיף. קיבלתי מה שלא הגיע לי.
לגמרי. אז לקראת סיום... למי שמרגיש מוכן לצאת למסע של צמיחה אישית ורוחנית, יש איזשהו צעד או תרגיל ראשון שהיית ממליץ להם להתחיל איתו?
זו שאלה מעניינת, כי תמיד אני חושב, נגיד באתר שלי ובקורסים שאני עושה, מאיפה להתחיל. וזה מעגלי קצת, כי אתה אף פעם לא יודע מה יתפוס אדם. לפעמים יש רעיון אחד שתופס אותו מכאן, לפעמים זה תרגיל, לפעמים זה תובנה, לפעמים זה לימוד. זאת אומרת, אתה אף פעם לא יודע מה ינער אותך. מה יגרום לך לרצות ללמוד יותר, להתפתח, לצאת מעצמך, להבין את הנקודה. אז אני לא חושב שיש משהו אחד. זה כמו חיות בדיגיטל. אין במיתוג משהו אחד שאתה אומר, עושה סרטון אחד, והוא בום, מפיל... כאילו זה משהו מצטבר. את יודעת מה, אם אני מוריד את זה לפסים פרקטיים, אצלי בנפש למשל. אז זה לא היה איזה לימוד אחד שהשפיע עליי. זה ללמוד את זה ואת זה ואת זה, ופתאום נוצרת תמונה לאט לאט נרקמת מלאת יופי. עכשיו, גם בדיגיטל, לא חושב שמישהו עוקב אחריי בגלל סרטון אחד. הוא ראה את זה ואת זה, אני רוצה גם ללמוד את זה. וזה לא שלי, אני המלצר. מה שאתה רוצה, אני מגיש לך. אז זה פתאום כאילו אסף אותו מכמה כיוונים. אז אני חושב שהעיקר זה לצאת לדרך. העיקר זה להתחיל ללמוד, לפתוח ספרים, לקרוא, להתפתח. אצלנו זה בתורת הנפש ביהדות, אבל בכל היבט שהוא, זה יכול לעזור לאדם. לא להיות גשמי, סגור בתוך עצמך. איזה כיף גדול. כל כך מהר וכיף.
לגמרי, לגמרי. יחיל, אני ממש ממש מודה לך.
תודה לכם.
גם על האירוח וגם על זה שהסכמת להתארח בפרק. תודה רבה שהזנתם, אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לתת ערך למישהו, תעבירו את זה הלאה.
מה זה אם אתם חושבים, תעבירו? זה ערך, פרק מדהים, משנה לכם את החיים, תעבירו לאנשים שצריכים להתמודד וכל אחד.
בדיוק, תעבירו, בקיצור.
בדיוק.
מזמינה אתכם להצטרף לערוץ התבוננות של דוקטור יחיאל הררי. נסיים בתפילה לשובם של 58 החטופים שעדיין נמצאים בשבי, שיחזרו עכשיו. תודה רבה, להתראות, ביי ביי.